אם הילדים שלי היו יכולים לזכור דירה ל-10 שנים, 20 שנה, במחירים סבירים, באיזה הסכם נורמלי, כמו שיש בגרמניה, למשל, מי צריך לקנות דירה? לא חייבים לקנות דירה, אבל אין את זה. ואז מה קרה? כל חבר'ה שישבו בחוץ ולא נכנסו לשוק הנדלן, איבדו המון כסף. הם לא, הרבה יותר קשה להם להיכנס לשוק. אני אומר לחברים שלי כבר בעשר שנים האחרונות, כל מי שמכיר אותי, קנו דירה, כנסו לשוק, תחזיק דירה, אפילו דירה כמו שאתה אומר, בחיפה, שני חדרים, יש לך תקציב של כמה, 700, 800 אלף שקל, כנס לשוק.
ברוכים הבאים לפודקאסט נדלן והשקעות, איתכם שואם לוי ויריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ, אהלן יריב.
מה העניינים שואם, הכל טוב?
הכל מצוין.
יופי, אחלה, איזה פרק אנחנו כבר?
מתקרבים ל-100 כמעט.
יאללה, איך הזמן עובר שנהנים, אה?
כן, אז איתנו היום אורח מיוחד, דרור אוהב ציון, מנכ"ל דרה שיווק נדלן, אהלן דרור.
אהלן, אהלן חברים, כיף להיות פה.
איזה כיף, מה קורה, הכל בסדר?
מעולה, מעולה, תענוג.
טוב, אז דרור, אתם משווקים מאות, אפילו אלפי יחידות דיור כל שנה, אחת החברות הגדולות בתחום. אנחנו רוצים פה להבין, לקבל תובנות, ממש על השוק, מה מעניין, מה קורה בשוק, איפה יש הזדמנויות, איפה יש מבצעים. אז טוב, קודם כל תציג את עצמך.
נציג את עצמי, אז דרור אוהב ציון, אני ייסדתי דרה לפני 28 שנים, ב-1996. אנחנו חברת שיווק שעוסקת ומתמחה במגורים. בתחום המגורים אנחנו מאוד מגוונים ונוגעים כמעט בכל הז'אנרים האפשריים, מיוקרה ועד רוויה בפריפריה וצמודי קרקע. אנחנו פועלים בפריסה ארצית ונותנים שירותי שיווק רחבים לחברות בנייה ויזמים, גם חברות גדולות מהמובילות בארץ וגם חברות קטנות יותר של התחדשות עירונית.
תשוויץ קצת בשמות, תן, זרוק מותגים.
אנחנו עובדים מותגים כמו אפריקה ישראל, אפרידר, בסט, אלעד ישראל, אופר השקעות, חברות בסדר גודל הזה, אני לא, כן. צר לי אם אני לא מציין את כולם. כן. ואנחנו עובדים גם עם חברות בינוניות ומשפחתיות וחברות תמה למיניהם, בפרויקטים של תמה 2, תמה 1, אנחנו נוגעים בכל הז'אנרים, כמו
שאמרתי. מכרתם כבר אלפי דירות, לא? יותר?
כן, יש מאחורינו קרוב ל-10,000 יחידות דיור.
יפה.
שנמכרו, כן, טוב,
איך הגעת לתחום?
הייתי סמנכ"ל שיווק בחברה ירושלמית לפני הרבה הרבה שנים, ואני חושב שהקמתי את חברת דרה, זה היה די חדשני, אז אולי היו שתי חברות שיווק אז בארץ. באותה תקופה היום זה כבר...
כמה יש היום?
תראה, יש הרבה משווקים, אבל חברות שיווק בסדר גודל הזה שמחזיקות מערכות עם סדרה ניהולית ונותנות מכלול שירותים כזה, לדעתי, לא יותר מ-20, 15-20.
אוקיי, אז יאללה, בתור מישהו שבעצם בנדלן מ-96 או לפני?
אני לפני כן, אני עוד שהייתי סטודנט התחלתי לעבוד בנדלן. אני בנדלן מגיל 23, לצערי, אני לא יודע, אני מהמתמידים האלה, אתה יודע, מגיל 23 אני בנדלן.
כן, אוקיי, אז יאללה, עברת הרבה שנים, מה אתה אומר? מה אתה אומר על הנדלן הישראלי?
הנדלן הישראלי, לדעתי, אין לו אח ורע בעולם, מה שקורה פה.
מאיזו בחינה?
הוא שובר שיאים כל הזמן. מאיזו בחינה? אנחנו כמו אי קטן וסגור, שיש בו לאורך שנים ארוכות עודף ביקוש על היצע.
כן.
לפי נתוני בנק לאומי למשכנתאות, הייתי בזה הרצאה לפני איזה חודשיים, ניתוח של הכלכלן של בנק לאומי למשכנתאות, מדברים על חוסר של קרוב ל-200 אלף דירות בשוק. בין הצורך, כן, שנולד מריבוי טבעי, נישואין, גירושין וכולי, ילודה, לבין מה שמייצרים. ולא מצליחים לסגור את הפער הזה כבר הרבה מאוד שנים. תוסיף לזה גלי עלייה שהיו מעט לעת כל איזה תקופה. אנחנו בעודף ביקוש מטורף, וכל הזמן זה דוחף את המחירים כלפי מעלה, וכל הזמן שסיעים נשברים. כל פעם שאנחנו מגיעים לאיזה רף מחיר, אני אומר, מה, יכול להיות שזה יהיה יותר מזה? וזה ממשיך. אני מדבר בפרספקטיבה של איך הסתכלנו על השוק לפני 10 שנים, לפני 15 שנה, ואיפה אנחנו נמצאים היום.
ככה, כדי לסבר את האוזן, שהתחלת, כמה היו הדירות אז? הפרויקט פלוס מינוס, הפרויקטים הראשונים.
אני קניתי דירה כשהתחתנתי ב-1991, קניתי דירה בירושלים, ושילמתי 97 אלף דולר לדירת 3.5 חדרים. יו,
מה היה שער הדולר?
שער הדולר היה, זה לדעתי, זה 2 שקלים, אני יודע מה.
אתה קולט 200 אלף שקל דירה בירושלים. דירת 3 חדרים.
היה 200, 250 אלף שקל.
ובטח גם אז היו אנשים שאמרו, בוא נה, 200 אלף שקל, איזה מחיר. אין סיכוי שהוא יגיע ל-300.
ואז דיברו רק דולרים בשוק. ואז גם מכרנו דירות בדולרים. זה היה ככה זה התחיל. היה איזשהו קטע שהשוק עבר לשקלים. והתרגלנו לדבר שקלים, אבל אז דובר דולרים, 97.5 אלף דולר, ככה עלתה הדירה.
כן, וכמה משכנתה היית צריך להביא, אז היית צריך להביא 10% הון עצמי, כי היה את EMI, נכון?
נכון, היה את EMI, אני לא השתמשתי בזה,
9,000 דולר יש לך דירה בירושלים. נכון, נכון. 20,000, 9,000 דולר, שער הדולר, 2 שקלים.
כן, אבל אז גם...
18,000 שקל יש לך דירה בירושלים.
אגב, אם היית זכאי והיית דירה ראשונה, גם היית יכול לקבל 95% מימון, באותה תקופה עם EMI, אבל... בוא תשמע את הקטע.
איזה עצבים זה בטח מביא לאנשים ששומעים את זה.
הדירה הזאת שנקנתה...
היום זה אוטו.
הדירה שנקנתה ב-97.5 אלף דולר, מבלי שעשיתי כלום, אז אחרי שקיבלתי אותה וגרתי ב-2-3, אז היא נמכרה ב-160 אלף דולר. ככה, אלה המכפלות.
תגיד, רגע, יש לי שאלה.
מי שלא נכנס לשוק באיזשהו שלב.
באותם שנים לא הייתי בנדלן, אז אני אלמד ממך. כמה הייתה השכירות באותה תקופה? נניח הייתי קונה דירה ב-100 אלף דולר. כמה השכירות בערך הייתה, אתה זוכר?
האמת שלא.
לא זוכר.
שכירי השכירות אני לא מצליח לזכור עכשיו.
בטח התשואות היו הרבה יותר גבוהות מעכשיו, אבל.
אני חושב לא יודע. אף פעם לא היו תשואות גבוהות שאני זוכר במחירי שכירות מגורים.
כן.
מה שכן, היית צריך פחות משכורות כדי לקנות בית. כן. היום, אתה יודע, מודדים במספר המשכורות.
18 שנה.
אז זה הלך ועלה עם השנים, אבל אף פעם העניין בנדלן, אנחנו מדברים על השקעות, נכון? אף פעם לא השקיעו בנדלן למגורים בגלל התשואה.
כן, תמיד זה לא, כאילו עליית
ערך. זה רק עליית ערך, זה השבחה.
אז תספר לנו רגע, לקראת סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שבעצם אנשים אומרים, הנה, אז מחירי הנדלן ירדו. מה, את יכול לספר לנו...
היו תקופות.
מה היו באותו תקופות בתור אחד שמשווק דירות?
קודם כל, היו תקופות. בתור אחד שעבר באמת הרבה שנים, אני יכול להגיד לך שאני זוכר תקופות שמשרדי המחירות היו מתים, וזה היה נראה רע.
כן.
נגיד, אני זוכר את אזור של שנות 2000, קצת וקצת, כן. שאינטיפאדה, אוטובוסים מתפוצצים.
גם הריבית בנק ישראל הייתה 15%.
מתאבדים שמפוצצים בתי קפה, אתם זוכרים את התקופה הזאת?
כן, תקופה קשה.
הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, אז באותה תקופה גם הייתי הרבה בירושלים, באותם שנים עדיין, ואני זוכר שתשמע, היית יושב במשרד המחירות, כלום, במשרדים שלי לא היה, טלפון לא היה, ואז דוברו על ירידת מחירים, והמחירים קצת ירדו, טיפה, אבל זה היה, אתה יודע, הייתה ירידה, פה 5%, פה 6%, בעיקר בגלל שלא היו עסקאות, אז מי שהיה חייב למכור, הוריד כן. ומחר, אבל זה בדרך כלל התבטא בזה שלא היו עסקאות, היה כיפאון, וזה מה שמייחד גם את השוק הזה. אתה רואה, כשיש תקופות קשות, מחירים לא צומחים מהר, יש פחות עסקאות, כי כן. לא ממהרים לשחרר פה כן, ולהוריד מחיר, אנשים שמחזיקים עסקאות, את הנדלן בארץ.
אבל שיש פחות עסקאות, זה מושיב יותר אנשים על גדר הביקוש.
נכון.
שבסופו של דבר הם יקפצו, כמו שהיה לנו אחרי
הקורונה. בסופו של דבר, מה שקורה זה מתפרץ. אחרי כל תקופה כזאת שהביקוש קפו, יש התפרצות של ביקושים.
כן.
בואו ניקח את 10 השנים האחרונות, אנחנו רואים מה היה במעם אפס של יאיר לפיד, מעם אפס של יאיר לפיד גרם לאנשים במשך כמה חודשים לשבת על הגדר, ובאמת זה הוריד לנו את המחזורי עסקאות בעשרות אחוזים. וכשהבינו שזה לא הולך לקרות, הייתה התנפלות. אותו דבר כחלון שדיבר על לא לקנות דירות, כי כל הדירות יוזלו ולא מציע לאף אחד לקנות דירות. ברגע שאנשים התפקחו מזה...
שטויות, כל הדברים האלה בדיעבד.
היה ביקוש מטורף. מס רכישה,
ברגע... בסוף זה פגע באנשים, כן.
ברגע שהודיעו שמעלים את המס רכישה, גל של ביקושים לפני שהמס עולה. כל הזמן אנחנו ברולר קוסטר כזה של...
כן.
מזיזים את הגבינה מצד לצד,
כן,
חושבים
כן.
שזה... כן. לא מטפלים בהצעה אף פעם.
שוק כן. לא יציב.
אבל בסוף שנות ה-90 גם, תחילת שנות ה-2000, גם הריבית הייתה גבוהה. אז ריבית בנק ישראל הייתה איזה 15%.
אני זוכר שהמשכנתא הראשונה שלקחתי באותה דירה המפורסמת, שהראשונה שקניתי, לדעתי שילמתי קרוב ל-10% משכנתא.
מה? שנתית?
10% ריבית?
כן, ריבית, סליחה. 10% ריבית.
כן.
כן. שזה מטורף, ואני זוכר שכשזה הגיע ל5% חשבתי שזה וואו, מטורף, ועשיתי מחזור. כאילו אמרתי, אני מקבע עכשיו קלץ ל5%, נשמע לי ריבית ששווה לקבע אותה.
שהיום זה הפוך, היום באנו מ-0 ל-5.
אחר כך בחיתי, כי זה ירד ל-2.5%.
נכון, יש הבדל בין אם אתה בא מ-0 ל-5, לבין אם אתה בא מ-10 ל-5, זה אותו מספר, אבל אתה יודע, זה פסיכולוגי.
השוק... אין, הריבית שהייתה היא לא תחזור, זה תנאים לא נורמליים שהיו בעולם של עלות אפסית של כסף. אם אנחנו נרד לרמת ריבית של 3.5% עד 4%, השוק צריך לתפקד טוב בריבית הזאת, יזמים כן. צריכים להרוויח כסף בריבית הזאת, ואנשים צריכים לדעת לשלם את המשכנתא שלהם בריבית הזאת. זה לא כן. יחזור להיות אפס, זה לא יחזור להיות ריביות שהיו. אבל ב3.5, 4% שוק יכול לחיות.
כן.
טוב,
תראה,
אז...
תראה, אני אגיד לך, רגע, שנייה, רגע, אני אגיד לך משהו, תראה, בדרך כלל, אני פלוס מינוס זה שטוען שהמחירים תמיד עולים, בדיוק בגלל ההקדמה שאמרת, שאנשים נולדים ואנשים מתגרשים, והביקושים וכו' וכו'. ובכל זאת, יבואו האנשים ויגידו, תשמע, בוא, מה, 4 מיליון שקלים דירה בתל אביב, 5 מיליון שקלים, 18 שנה מזכורות, לאן זה יגיע? לאנשים בסופו של דבר אין כסף. איך הם יגיעו לדירה?
אני חושב שהמדינה חייבת לטפל בזה. זה לא...
אז למה אנשים קונים?
אנשים קונים כי אנשים מבינים שככל שהם חיכו, הם הפסידו.
אוקיי, אז שימשיכו לקנות.
אני אומר לחברים...
אז שימשיכו לקנות ויעלו את המחירים, למה המדינה צריכה לטפל?
כי למדינה יש אחריות. כי המדינה צריכה לדאוג ל-well-being של האנשים שגרים פה בארץ. וחלק מה-well-being זה שהילדים שלך יוכלו לקנות דירה.
למה?
ככה. כי למה? אתה אומר למה לא, לא לזכור, אתה אומר למה לא לזכור.
כן.
אוקיי, אז תטפל בשוק השכירות.
מה בעיה בשוק השכירות?
אין מספיק דירות להשכרה.
אני
היום,
לא רואה אנשים שגרים ברחוב.
אם היית נותן לי היום פתרון, היית בא אומר לי, אתה יכול לזכור דירה. אגב, אתה יודע, אני גם כלכלן, אז אני אומר, למה לשים את כל הכסף על נכס?
נכון.
תזכור דירה, זה יותר כלכלי
אנחנו
אולי.
אנחנו מקליטים את זה בדירה שלי שהיא בסחירות.
אוקיי, כן, אז אני זמן, גם... מה רע? אני מודיע לך שגם אני בתחילת חיי חייתי לא מעט זמן בסחירות.
אני גם בסוף חיי
בסחירות. העדפתי עם הכסף...
מסכן.
למה? כי למה לקנות את הדירה? בוא בכסף הזה, נקנה איזה כמה דירות להשקעה.
אז אני אגיד
הסיפור,
לך.
תגור איפה שאתה רוצה, תשקיע איפה שאתה...
יש לך חוזה הזה. בדירה הזאת לכמה שנים?
כמה שאני רוצה. בכל דירה שהייתה לי.
אוקיי, אז
אני אגיד לך למה? כי אני חושב שזה עניין של התנהלות. בין הדייר לבין בעל הדירה. קודם כל, שאתה בא לגור בדירה, הרי תחשוב, אתה בעלים של דירות, יש לך דירה?
כן.
יופי. מה אתה רוצה לשמוע מהדייר שלך? אתה רוצה לשמוע מהדייר שלך, א', שיש לו כסף, ב', שהוא יהיה מוכן להישאר כמה שנים. זה החלום הרטוב שלך ושלי.
נכון.
לא הכרנו, לא דיברנו לפני והכל. זהות אינטרסים, יופי. זאת אומרת, שכל בן אדם במדינת ישראל, שהוא בא לשכור דירה, בוא, תגיד לבעלים, אני, ועוד אני גר במקום קשה, בתל אביב, בסדר? לא מדבר בפריפריות, אתה יודע, הכוח נמצא אצל הדיירים, פה זה נמצא אצל בעל הדירה.
נכון.
אני אומר לו, אין בעיה, אני מוכן לגור לשלוש שנים, ארבע שנים, בוא תעשה לי מחיר והכל. הוא לא זורק אותי, הוא לא מעלה לי את המחירים, הוא לא כלום. למעשה, השנה הזאת היא פעם ראשונה שהוא העלה לי את המחיר, אחרי ארבע שנים שאני גר פה.
אז קודם כל, יש לך מזל, ויש לך...
זה לא מזל.
יש לך אונר, מה שנקרא, בעל בית מאוד הוגן.
אבל תראה, אתה יודע, תסתכל כמה שיער לבן יש לי, אני חי בדירות סחורות מגיל פחות מ-30, וזה היה המצב תמיד, לדעתי כבר עם מעל 10.
אבל תסתכל על נתוני הלמ"ס, מה קורה כשמחדשים חוזה שכירות? יש קפיצות מחיר של 5-7%, זה לא אני אומר, תסתכל על נתוני הלמ"ס, ולכן מחירי השכירות לא עוצרים. יש נתונים.
בסדר.
ומה שקורה גם... בארץ זה שאם היית בא לכל זוג צעיר ואומר לו, תקשיבו, קח דירה ל-10 שנים, ואני מבטיח לך גם שהשכירות לא תקפוץ במכפלות. מטורפות.
אבל זה נורמלי שזה נורמלית. עולה.
אנשים ילכו על זה.
אבל זה נורמלי שזה עולה. כל דבר עולה.
אין מספיק דירות להשכרה בארץ.
אתה קונה טלפון נניח, פעם הטלפונים היו לי עם 1,000-2,000 שקל, היום טלפון עולה 5,000, למה לא תביא מישהו שיתפל בזה? למה לא תביא מישהו שיתפל בסלונים? פעם אנשים היו קונים כנראה סלון ב-2,000 שקל, היום אנשים קונים...
אבל נתת דוגמה נהדרת, טיפלו בפלפונים. פעם היית
משלם... לא במחירים.
כן, אבל אתה יכול לקנות גם טלפון
ב-500 שקל. בחשבונות הטלפון, אבל לא בברזל עצמו.
אבל אף אחד לא אמר לך לקנות טלפון.
יופי, אז אף אחד לא אמר לך לקנות דירה.
לא, דווקא בטלפונים זה דוגמה לא טובה.
אבל החשבון טלפון זה השכירות שלך. אתה לא קנית את הטלפון.
לא, אבל כל דבר מתייקר. מה, פעם אנשים היו נוסעים במכוניות, אני זוכר שההורים שלי היו קונים אותו, אבא שלי היה אומר, 30 אלף שקל. בוא נה, היום, מה אתה קונים ב-30 אלף שקל? כן. אותו חשמלי לילדים.
עצור, עצור, אבל זה דוגמה.
והנה, היום עולה מאות אלפי שקלים.
תשווה את הטלפון היום שאתה קונה אפילו יד שנייה ב-500 שקל, לטלפון שהיה לפני 15 שנה, הוא פי אלף יותר מהר ויותר חזק, רק ב-500.
מה שאני אומר זה שהכל מתייקר.
רגע, אבל מה שקשור, דווקא כל מה שקשור.
גם דירות.
על הכיפה כאלה, זה שיעור אינפלציה, נורמלי. איך אמרנו? היום קצב האינפלציה השנתי, בנק ישראל הגדיר בין 2.5-3%. בסדר, אם המחירי שכירות שלך יעלו ב-2.5% בשנה, לא נורא. אתה יכול לספוג את זה. המציאות היא אחרת. שמחדשים חוזים היום בארץ, במחירי שכירות, תסתכל על נתוני למ"ס, קפיצות של 8% יש.
כי זה בגלל תל אביב.
יכול להיות. עכשיו, זה לא רק תל אביב, זה גם בירושלים, וזה עוד מקומות. כל מקום שיש ביקוש, במיוחד, גם בחיפה, נכון. אולי ליד האוניברסיטה, אני לא יודע, גם שם מחירי השכירות לא עוצרים. אם מדינת ישראל הייתה מטפלת בשוק הדיור לשכירות, מייצרת פרויקטים עם דירות להשכרה ארוכי טווח, שאתה יכול לבוא ולקחת דירה ולדעת גם שלא יזיזו אותך ממנה 10 שנים, אם תרצה, אז אתה משקיע, אתה עושה מטבח כמו שצריך, אתה לא אכפת לך להשקיע כסף על הדירה, ואז אתה חי, אתה לא צריך לקנות דירה. אין את זה בארץ, אין מספיק. אין מספיק. הרבה מאוד מבעלי הבית לא מוכנים לתת לך התחייבות ל10 שנים. אומרים לך, כנס לשנתיים ונראה, בעוד שנתיים יכולים להקפיץ לך את המחיר פתאום ב10%. זה לא זה. המדינה, יש לה אחריות. היא צריכה לדאוג ל-well-being של התושבים שלה. חלק מה-well-being זה לתת פתרון מגורים בעלות סבירה.
כן.
שלא יהיה טרפת. אם הילדים שלי היו יכולים לשכור דירה ל-10 שנים, 20 שנה, במחירים סבירים, באיזה הסכם נורמלי, כמו שיש בגרמניה, למשל, מי צריך לקנות דירה? לא חייבים לקנות דירה, אבל אין את זה. ואז מה קרה? כל חבר'ה שישבו בחוץ ולא נכנסו לשוק הנדלן, איבדו המון כסף. הם לא, הרבה יותר קשה להם להיכנס לשוק. אני אומר לחברים שלי כבר ב10 שנים האחרונות, כל מי שמכיר אותי, קנו דירה, כנסו לשוק. תחזיק דירה, אפילו דירה, כמו שאתה אומר, בחיפה, 2 חדרים, יש לך תקציב של כמה, 700, 800 אלף שקל, כנס לשוק. תהיה מחובר לשוק הנדלן.
כן.
ומי שעשה את זה, שמר על הערך של כוח הקנייה שלו בשוק הנדלן. אחרת, זה ברח מהאנשים. הסתכלתי עוד פעם על אחת הדיאגרמות שבלמש הוציאו, מ-2006 להיום, מחירי נדלן עלו ביותר מפי 3.
כן.
זאת אומרת שדירה שעלתה 1,000,000 שקל, עולה היום 3 מיליון שקלים. מסביבות 2006-2007 להיום. זה טירוף.
כן. אבל אנחנו העלינו את המחירים.
בסדר.
זה רק באשמתנו. לא באמת.
זה מדיניות.
אין לנו את מי להאשים.
מדיניות ממשלתית. אם המדינה הייתה משחררת...
אתה יודע, שאתה מסתכל נניח על דלק, על כל מיני דברים כאלה, שזה משאבי טבע, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, יאללה, סבבה. כאילו פה מי שמעלה את מחירי הנדלן, לצורך העניין, אנשים יבואו ויגידו, בוא לא קונים דירות השנה.
מי מעלה את מחירי הנדלן?
אנחנו.
מי זה אנחנו?
תושבי המדינה.
לא, לא, לא.
בטח שכן.
אני חולק עליך, אני חולק עליך.
באמת?
כן, תראה, מי מחזיק את הקרקע?
נתק לו את המיקרופון קודם כל. באמת, אתה רציני?
שיהיה מעניין, אני חייב לחלוק עליך, מה להסכים על הכל? עכשיו תקשיב, תקשיב, תקשיב. מי מחזיק במשאב הקרקע במדינת ישראל?
מדינת ישראל.
המדינה, נכון? כן. אנחנו מסכים על זה, 90% מקרקעות המדינה זה רמי.
נכון.
יש ביקוש או יש צורך של משקי בית בערך של, מדברים על בערך 60-70 אלף דירות אתה צריך בשנה.
כן.
ספקו את זה. תייצרו תוך תכנון ותשווקו קרקע ל-60-70 אלף דירות בשנה. אם הייתם עושים את זה, אז הביקוש והיצע היו נפגשים, ואין לחץ לעליית מחיר. יש לחץ לעליית מחיר, כי בעצם רמי מנהל מדיניות של סוג של ספסרות בקרקע. היא משחררת את הקרקע במסורה, שומרת על עודף הביקוש הקיים, ואז כל הזמן, כל מכרז, המחירים עולים.
נכון,
ועולים.
אבל אתה יודע למה הם עולים?
אתה רואה, פותחים מתחם,
רוצה,
פותחים לך מתחם חדש לא יודע, במודיעין, שכונה חדשה, מתחילים לשחרר את הקרקע, וכל מכרז המחיר עולה, המחיר
נכון,
עולה, המחיר עולה.
אבל אתה יודע למה המחיר עולה? כי הקבלן מוכן לשלם יותר. ואתה יודע למה הקבלן מוכן לשלם יותר? כי האנשים מוכנים לשלם יותר. וזה סוג של פעולת שרשרת. אם אנשים היו יודעים, היזם, המדינה, היו יודעים שאנחנו, העם ישראל, לא נקנה דירות במחירים האלו, ולא ילכו ויקימו אוהלים, פשוט לא יקנו דירות. זהו, זה הרבה יותר קל מאשר לישון באוהל ברוטשילד. המחירים לא יעלו. תקשיב, אני בעלים של לא מעט דירות, ואני מת שמחירי הנדלן לא יעלו ואפילו ירדו. הנה, אני אומר לך. אבל זה לא קורה, כי אנשים קונים.
אני בתור בן אדם שמוכר דירות
אתה גם רוצה שירדו.
אני רוצה שהמחירים יהיו יציבים. לא רוצה שהם ירדו ולא יעלו, ואני גם רוצה שיהיה שוק נורמלי.
אבל הם הגיעו לפיק כבר מטורף.
אני רוצה שיהיה שוק נורמלי. הפיקים האלה הם לא טובים. הפיקים האלה, כי הם לשני הצדדים עובדים, הם לא טובים. ואני רוצה שהילדים שלנו, בו יש לי שלושה ילדים, אני רוצה שהם יקנו דירות בקלות יחסית. שיהיה להם את היכולת לקנות דירה, ואני רוצה שלכל החברים שלי, כל הילדים שלהם יקנו דירות. ובשביל זה אנחנו צריכים לשמור פה על איזושהי יציבות. עכשיו, אתה לא יכול להטיל את האחריות על המדינה ככלל, על תושבי המדינה, כי בסופו של דבר, בן אדם, אם הוא יכול לקנות דירה, אז הוא קונה דירה, כי הוא מבין שהוא... כוח הקנייה שלו יקטן אם הוא לא יקנה דירה. מי שנכנס לשוק לפני חמש שנים...
כן, אבל אם כולם ישתפו פעולה ביחד, זה לא יקרה.
אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אבל המדינה יכולה להכתיב מדיניות. כן. תשחררו קרקע, תתכננו קדימה, תגרמו לרמי לשווק קרקע ככל שצריך, תגרמו לזה שהבירוק... אתה יודע כמה לוקח להוציא יותר?
כן, ים של שנים. אבל תגיד, יש לי שאלה רגע.
תפתרו את בעיות הבירוקרטיה, תשחררו את התוכניות החוצה.
למה אם עושים, נניח, חרם, כל פעם יש חרם על מוצר אחר, נכון?
חרם צרכני, אבל יופי. אנחנו לא טובים בזה, אתה יודע. אנחנו...
למה? זה כן מצליח.
הישראלים, מתי עשו חרם?
חסר בעלים את כל המחירים הרבה יותר.
לא משנה, כי עושים את זה בשקט, אבל...
מתי הישראלים עשו חרם על משהו והוא הצליח?
לא, למה? עושים חרם.
רק החרדים, החרדים טובים בזה.
חרדים מעולים בזה, אבל...
אם עושים נניח חרם, מישהו מארגן שיהיה איזשהו חרם על משהו, לצורך העניין על מחירי הדיור, כן, ואנשים לא יקנו, הקבלנים לא יקנו.
אתה לא צריך המחאה הזאת? כן. ולא הצליח להם. כן. לא, יש את המחאה, אנחנו נוריד את מחירי הדיור.
מה, ניסו לעשות אפילו חרם על קוטג' ולא הצליחו בזמנו. נו, כן. איפה?
לא, אבל טוב, פה זה 5 שקלים, אתה יודע, זה קצת... תקשיב.
קוטג' שלא, זהו, התעסקו בדבר הכי לא חשוב, בדיוק.
תקשיב, בארצות הברית, באירופה, הם יודעים באמת לעשות, יש משמעת צרכנית.
כן, פה אין.
פה אין משמעת צרכנית.
אז זה אשמתנו.
בקטע הזה אנחנו לא טובים, אני מסכים איתך. אתה רואה, הנה, הסכמנו על משהו. בזה אנחנו לא טובים. אבל עדיין האחריות היא של המדינה. אתה לא יכול להטיל את האחריות על האזרח.
טוב, אז בוא נעבור רגע גם עכשיו לפרקטיקה. אוקיי, הבחירים יקרים, אבל איפה קונים? איפה יש הזדמנויות? איפה... מה... איך אתה מסתכל על המדינה? מה לעשות היום? זוג צעיר? או זוג משקיעים? או whatever. בוא נתחיל. תקציב של... יש להם 1,000,000 שקל, בטח תגיד לי, אין שום דבר.
אין שום דבר.
מיליון שקל, לך לשוק היד השנייה בחיפה, זה
יותר...
לא בזלזול, למה?
לך תעשה חמוצים בחיפה.
יאללה.
בכלל לא בזלזול.
בוא נסתם, אני צוחק.
אני מת על חיפה, אגב.
לא, אני אגיד לך...
שנייה, זוג בא עכשיו התאמץ, הביא 500,000, רוצה לקנות דירה ב1,500,000. יש לך כבר מה להציע לו?
כן, יש אפשרויות ב1,500,000, לא הרבה.
וואו.
לא הרבה, אתה צריך ללכת לפריפריות.
בכל הפרויקטים החדשים, אתה אומר, לא הרבה מיליון. לא,
אתה צריך ללכת לפריפריות. אין היום במרכז כמעט דירות ב1,500,000.
וואו. אז מה, איפה כן אתה רואה מקומות שאתה חושב שיש להם פוטנציאל?
אבל אני אגיד לך, אתה לא חייב היום, אם יש לך 500,000, אתה לא חייב לקנות ב1,500,000, כי היום מה שקורה בשוק היום, ובוא, אם נחזור רגע למשקיעים וכאלה, יש חזרה מאוד גדולה של משקיעים לשוק, אחרי שהיה תקופה ארוכה שהם המלאי דירות אצל משקיעים הלך וירד בשנים האחרונות. ועכשיו, מאז המלחמה, כשהיזמים נותנים תנאי תשלום מיוחדים של 20-80, 10-90, ואפילו יש כאלה שמגדילים לעשות 5-95 עם הלוואות מסובסדות וכאלה, אתה רואה שמשקיעים חוזרים לשוק. אז אם יש לך היום 300,000 שקל, ואתה יודע לעשות עסקה ב-20-90, ויש יזמים שנותנים את זה, לא מעט.
80.
אז אתה יכול לקנות דירה ב3 מיליון שקלים, אתה לא צריך לקנות דירה ב1,500,000 שקל.
אני חושב
ואני חושב שפה היום, פה תמונות ההזדמנויות, אם אתה שואל אותי איפה ההזדמנויות היום, הרי מה קורה? עברנו שנה קשה, נכון? 2023, ריבית, מלחמה באוקראינה, והסתיימה במלחמה בישראל. והשנה הזו הייתה קשה, המחירות ירדו מאוד חזק ביחס ל-2021, שהיה טירוף מוחלט, שנים הכי חזקות שאני זוכר. 23 הייתה שנה הרבה יותר איטית, הסתיימה במלחמה, סיימנו את השנה הזאת במחירות אפסיות, כן, את הרבעון האחרון, אבל אתה רואה מדצמבר-ינואר, התעוררות חזרה לשוק, ואני רואה בעיקר משקיעים.
כן.
כי היזמים הבינו... שיש פה הזדמנות, היזמים גם לא יכולים לא למכור, ברגע שאתה בתוך פרויקט נוסע, אתה חייב לייצר מחירות, הבנק המלווה דורש גם איזשהו קצב מחירות, ואז כולם מציעים פתרונות מימון מאוד יצירתיים, וזה, מי שמסתכל על השוק ואומר, אני מזהה שיש פה עודף ביקוש על היצע, אני מזהה שזה גם הולך לגדול, כי יש לי בעיה היום, יש בעיה של בנייה, יש בעיה בכוח האדם בשוק הנדלן, כן. ומתחיל להיות עיכובים במסירת דירות, וגם מעכבים התחלה של פרויקטים, ואנחנו רואים שההיצע הולך אפילו לקטון בשנה הקרובה. עוד יותר, הפער הולך לגדול בין ביקוש להיצע, אז זה אומר שהמחירים צריכים לעלות. אז כל מי שקצת מבין אומר, אם אני מסתכל שנה, שנתיים קדימה, מחירי הנדלן יעשו עוד קפיצה למעלה. אני לא יודע כמה, אולי 10%, אולי 15%, אולי 20%. אני רוצה להיכנס לשוק. אז אם מאפשרים לי להיכנס ב10% הון עצמי לשוק, על ידי תנאי תשלום כאלה של 10.90, זה הזדמנות, זה כמו לקנות אופציה.
כן.
זה כאילו לקנות אופציה לשוק. ופה אתה רואה הרבה מאוד אנשים, ולאו דווקא משקיעים מתוחכמים, ולאו דווקא, אתה יודע, איזה אנשי עסקים גדולים, אלא משפחות שיש להם הון עצמי של בין 300 ל-500 אלף שקל, קונות דירות, והן לא קונות דירות של מיליון שקל, הן קונות דירות של 2 מיליון שקלים, 2.5 מיליון שקלים,
כן.
בוא נגיד עד 3 מיליון שקלים. רוב העסקאות הן בין 2 ל-3 מיליון שקלים.
כן. תגיד, אני יכול להניח כזה דבר, ותגיד לי מה אתה אומר. בתור אחד שנמצא בקשר עם המון יזמים, שכנראה בחיים הם לא יודו, אבל יש, הם נמצאים בסוג של מצוקה, ואני אומר את זה גם ממקום של מישהו שעובד עם יזמים, תגיד לי מה דעתך. הם נמצאים בסוג של מצוקה, שהם לא יכולים להודות בה, מאגו, מכסף, כי זה לא טוב לעסקים. ובמקום להוריד את המחיר, הם באים ועושים סוג של הנשמה מלאכותית, והם באים ונותנים תנאי תשלום בדיחה. יש פה הזדמנות היסטורית לדעתי, אפילו יותר ממה שהיה בקורונה, של לקנות דירות גם לגור שם, ובמיוחד למשקיעים שיאללה, לא מעניין אותם המיקום, לא מעניין אותם אם הדירה תהיה באופקים, בקריית שמונה, או אפילו בתל אביב עם איזה 300-400 אלף שקל הון עצמי, שכדאי לנצל אותה. איזו שאלה ארוכה, הוא שכחת השאלה.
כן, תזכיר לי את ההתחלה.
כן, שיש פה באמת, הם נמצאים במצוקה, שהקונים ינצלו את זה.
אתה אומר, יש הזדמנות בשוק היום.
כן, כי הם נמצאים במצוקה.
חד משמעי יש הזדמנות. חד משמעי.
כי הם נמצאים במצוקה, כי הם בבעיה?
זה, אני לא יודע, לא הייתי מגדיר את זה כבעיה. יזם...
אבל אם אין להם בעיה, למה הם מוכנים ב-100,000 שקל, 200,000 שקל, בוא תקנה דירה?
אני אגיד לך מאיפה...
הרי זה לא היה.
אני אגיד לך מאיפה הכל התחיל.
כן.
אמיתי לגמרי. מחיר למשתכן, רוב המכרזים שהיו בחמש שנים האחרונות, היה 80% משתכן, 20% זה מחירה חופשית.
כן.
אתה מכיר את זה, נכון? כן. המחיר למשתכן זה שיווק מאוד מהיר. המחיר הוא מחיר בדיחה.
כן.
ואז 80% מהפרויקט מכרת כמעט ב-day one. אנחנו גם עושים שירות בעניין של מחיר למשתכן בפרויקטים. אני מוכר להם גם את הדירות למשתכנים. אתה עושה 2-3 כנסים, תוך 3-4 חודשים מכרת את כל ה-80% מהפרויקט. תנאי התשלום שמוכתבים על ידי משרד השיכון בחוזים האלה הם ליניאריים. יש לו תזרים ליזם. התזרים שלו נפטר. הוא מכר 80% מהדירות בתחילת הפרויקט, בתנאי תשלום ליניאריים. הוא יכול להיות לארג' על ה-20% האחרים. הוא אומר, אני רוצה מחיר גבוה, כמה שאני יכול. אבל תנאי תשלום, אני יכול להיות גמיש. יש לי תזרים. המחיר למשתכן נתן תזרים טוב. ואז התחיל להיות ה-20-80. זה בא משם בהתחלה, לא בא ממצוקה. זה בא ממקום של כוח, בא ממקום שיש לי תזרים בתוך הליווי. anyway, גם אם נשכב עם עודפים בתוך הליווי, אין לי הרבה מה לעשות איתם. נותן תנאי תשלום טובים על היחידות של המחירה החופשית, שהן יחידות יקרות יותר, שהולכות בעיקר למשפרי דיור, כי זה דירות גדולות, ואז בן אדם צריך למכור דירה כדי לקנות אצלך. כן. אז אתה נותן לו תנאי תשלום נוחים, אומר לו, קח 20%, תשלם לי היום 20%, אל תמכור את הדירה שלך היום, לקראת הסוף, תשלם לי את ה-80% כשתמכור את הדירה. מפה זה התחיל. עכשיו מלחמה וריבית וכל הסיפור הזה, לקוחות התחילו לשבת על הגדר, גם בגלל שהם לא רוצים לקחת משכנתה היום, אז זה כלי ששיווק ויזם, ויזם שחושב שיווק אומר, אוקיי, אם אני יכול, בוא אני אתן לו תנאי תשלום נוחים, יש צפי לירידת ריבית בעוד שנה, בעוד שנתיים, נכון? זה לא יישאר כל הזמן גבוה, אז אני אתן לו אפשרות לשלם היום את ההון העצמי, וקח את המשכנתה בעוד שנתיים כשהריבית תרד, זה פתרון יצירתי, לא פוגע ביזם יותר מדי, כן?
זה כן.
פוגע, אבל זה מתומחר, כן. זה מתומחר, אל תתבלבל.
כן, ברור.
כל היזמים מתמחרים את זה, יש עלות לכסף, אם דחיתי לך תשלומים, זה עולה לי איקס כסף, בסדר, זה בתוך המחיר, אבל לקוחות מוכנים לזה, כי הלקוח אומר לעצמו, אני שם היום 20%, הוא נותן לי את זה הרבה פעמים גם ללא ריבית וללא הצמדה, זאת אומרת שיש לי סוג של אופציה על השוק, אני אחכה להזדמנות טובה יותר לקחת משכנתה, כשהריבית תרד, כי הצפי גם שיהיה ירידת ריבית, אז העסקה היא טובה לשני הצדדים, וזה מה שקורה היום.
כן.
והדברים האלה מתומחרים, הם בתוך העסקה, זאת אומרת, זה לא שהיזם עכשיו מממן את כל הריבית.
ברור.
זה מתומחר, אבל זה טוב לשני הצדדים. זו עסקה נוחה מאוד למשקיע.
כן.
ואני אומר, ברגע שיש לי כסף פנוי, ואני מאמין שהשוק יעלה, ונותנים לי עסקה ב-20-80 או ב-10-90, למה לא? עסקה נהדרת, אני שם היום כסף, נפגש בעוד 3 שנים עם הפרויקט, משלם את היתרה אז, לוקח את המשכנתה בזמן שנוח לי, בעיתוי שנוח לי, שהריבית תהיה טובה.
או אפילו מוכר לפני טופס 4.
או אפילו מוכר לפני טופס 4, אבל אז יש לך מיסוי אם אתה...
25%.
כן, וגם לא כל היזמים מאפשרים לך למכור לפני.
כן.
זה, יש יזמים שלא מאפשרים, יש יזמים שמאפשרים. אבל אין ספק שיש פה הזדמנות. זה הזמן למי שיכול, לדעתי, להתעניין ולקבל תנאים טובים בשוק ולהיכנס לעסקאות בתנאים נוחים. זה לא יהיה תמיד ככה. אני לא חושב שזה יישאר ככה
תמיד.
זאת
אומרת, אתה כשאתה רואה את השוק מכל המחזורים וכל האבולוציה, אתה רואה את התקופה הזאת כהזדמנות?
התקופה הזאת כרגע לדעתי היא הזדמנות, כן. היא הזדמנות כי הצפי הוא לעליית מחיר נוספת, ותנאי התשלום שניתנים היום על ידי הזמים הם באמת מעולים.
שזה גם סוג של הנחה תנאי תשלום.
זה סוג של הנחה, וזה מכניס אותך לעסקה בתנאים נהדרים. אתה שם 10% הון עצמי, או 15%, ובעוד 3 שנים אתה יתרה, וכשאתה מאמין שהשוק הולך לעלות, וזה מספיק זמן כדי שתעבור מלחמה, וכדי שריבית תרד וכו', זו עסקה טובה. וזה גם מאפשר לזוגות צעירים, שיכולים לגייס סטון עצמי מההורים מפה ושם, להיכנס, להיכנס לשוק הנדלן.
מכניס לך גם למות של איזה חיסכון, טוב, שמתי את ה-15,
נכון,
ניתן איזה פוש, עוד 10-15.
נכון, אתה במות של חיסכון, אתה יודע שקנית נכס, אתה קצת שומר כסף הצידה כדי לשלם אותו, אתה לא, מה קורה בתל אביב היום? בוא, אנחנו מכירים את תל אביב. אנשים נהיים עבדים של העיר.
כן.
חיים בסחירות יקרה.
הם נהנים?
אוכלים טוב, מבלים טוב, אבל נשארים בלי כסף בסופו של דבר. אז אתה רואה שאנשים מתחתנים פה בעיר הזאת, הם הרבה פעמים יוצאים החוצה. הם יוצאים החוצה למה? כדי לחיות חיים קצת יותר רגועים, במובן הזה של פחות עלויות שכירות, פחות הוצאות. כן. בוא נתחיל לבנות את החיים שלנו. כי כשאתה חי ככה, זה אחלה לגיל מסוים. גם הילדים שלי חיים בתל אביב. זה טוב לגיל מסוים, אבל יש גיל שאתה רוצה להתחיל לבנות. ואם אתה רוצה לבנות כזוג צעיר, אז אתה צריך להתחיל לחשוב, לעשות השקעה נכונה, להיכנס לשוק, לחסוך קצת כסף, או להשקיע אותו, לא לחסוך, אני לא אוהב את המילה לחסוך, אנחנו לא הולכים לחסוך מתחת לבלט עוד כסף, אתה רוצה לעשות השקעה נכונה עם הכסף שלך.
כן.
לא רק להוציא אותו על המחיה. ותל אביב שואבת את הצעירים, היא שואבת את הצעירים, הם נהיים כן. עבדים של העיר. אתה כן. רואה אנשים בגיל 35, סליחה, אני לא, בלי לפגוע באף אחד, 40, שהם עדיין, איך אני אגיד את זה? הם חיים את הרגע בעיר.
כן.
גם אליהם הון עצמי, בכל שצברו פה.
אתה לא יכול לצבור כסף הון עצמי בעיר הזו, אלא אם כן אתה הייטקיסט שמרוויח 10,000, אבל מי שעובד פה במלצרות, ברמנים, כל מיני תפקידים...
נשאר על האפס.
אתה יודע, עם שכר נורמלי, בוא נגיד, לא זה... קשה לו, קשה לו פה לבנות.
עיר יקרה, כמו כל הערים
הגדולות. עיר קשוחה, עיר קשוחה.
כן, אבל אני אגיד לך, יש עוד דבר שאנשים לא לוקחים את זה בחשבון, שגם אנשים נהיים יותר עשירים. זאת אומרת, שאם תסתכל נניח על הסבא והסבתא שלנו, ועל ההורים שלנו, ועלינו, ועל הילדים שלנו, אנשים נהיים יותר ויותר עשירים. אם פעם לסבא והסבתא נניח לא הייתה דירה, או שהייתה דירה שהייתה אז בטח עולה בלירות, ולהורים שלנו היה דירה שעולה בדולרים, ואצלנו זה בשקלים, ובעצם אתה יורש דירות שגם עולות במחיר. פעם היית יורש דירה נניח בתל אביב, אז היא הייתה עולה איזה גרוש וחצי כנראה, והיום הדירה הזאת שווה אתה יודע, נסעתי לפני איזה כמה זמן באבימה עם הקורקינט, אני נוסע בזה, אתה אומר, אתה רואה אנשים, לא נראים עשירים, לא כלום, אתה אומר, בוא נה, הם יוצאים מדירה של 5 מיליון שקלים. תכלס, אם הוא מוכר את הדירה, שיכול להיות שהוא קיבל את זה ירושה מהסבא, מהסבתא או משהו כזה, הוא יכול למכור את הדירה, לגור איפשהו בפריפריה, יש לו 5 מיליון שקלים, לא צריך לעבוד גם יום בחייו, וזה גם עוד משהו שמעלה את המחירים, כי כך אותך נניח, אתה אומר, אתה רוצה לדאוג לדירות לילדים שלך והכל, נניח במצב של היום, תן לכל אחד מהם איזה 100,000 שקל, 150,000 שקל, תן להם שיקנו ב-5.95 או 10.90%, והנה יש להם דירה,
נכון.
ופעם לא, היה, לא היית יכול להגיע לזה.
נכון, אבל אתה יודע, אני שמעתי איזשהו הרצאה בעניין הזה, אני חושב שהדור שלנו, לא יודע, הדור שלי, כן? אני יליד 64, אז הדור הזה של תקופות שנות ה-60, ככה, זה הדור האחרון, כנראה, ואני רגע, אני מחריג רגע את ההייטק, בסדר?
כן.
כי זה קהל מאוד מצומצם. זה הדור האחרון שכנראה יהיה יותר עשיר מההורים שלו. זאת אומרת, הילדים שלנו...
את חושב?
יהיה להם... אני לא אמרתי את זה, אני רק הקשבתי להרצאה מלומדת.
של הדור עכשיו של מה? של בני ה?
שהילדים שלנו, חבר'ה שנולדו בשנות ה-90, 2000, שנות ה-90 ושנות ה-2000.
הילדים שלך, אתה מתכוון.
כן.
אוקיי, זה פחות... טוב, אני מדבר... 1983, נגיד.
אוקיי, בסדר. אז אני מדבר כרגע על הדור שלי, ואני מדבר, נגיד, הילדים שלי זה ילידי שנות ה-90, ובוא נגיד, יש לי חברים, אז יש להם גם ילדים בשנות ה-2000 שנולדו, בסדר? הדור הזה של הילדים של שנות ה-90 וה-2000, יהיה לו כבר יותר קשה להיות יותר עשיר מההורים שלו.
באמת? אבל דווקא יש לך את ההייטק ואת היזמות.
אז אמרתי, אני מחריג רגע את ההייטק, כי ההייטק באמת זה איזה ז'אנר שנתן לאנשים לפרוץ גבולות ולהתעשר בצורה מאוד מאוד מהירה. שים את זה רגע בצד, זה בכל זאת, אתה יודע... זה אוכלוסייה מאוד מסוימת, זה לא מאפיין את כלל עם ישראל.
נכון, אבל עדיין אתה שומע, תקשיב.
מה אני מנסה להגיד בזה?
אתה שומע עשרות אנשים ש...
יש יותר תחרות, יש יותר קושי לבנות הון היום, מאשר היה לפני 30-40 שנה.
ובכל זאת אני רוצה רגע לשאול אותך...
יש תאריך, האבות שלנו, הדור שלפניי, הקים את המדינה, אנחנו נהננו מהצמיחה שלה, ובאיזשהו מקום מדינת ישראל הגיעה לאיזושהי רמה של רוקר מחיה מאוד גבוה, אנחנו היום נחשבות לאחת המדינות, תשמע, הייתי ביפן שנה שעברה, יותר זול שם מאשר פה.
כן.
שפעם מי היה חושב על זה? אנחנו הפכנו מדינה מאוד מאוד יקרה, ולילדים שלנו שצריכים לעשות פה עכשיו את העון העצמי שלהם, ולבנות את עצמה, ולקנות דירות, ולעשות עסקים, יותר קשה.
דווקא לדעתי היום יותר קל לעשות עסקים, כי פעם אם היית רוצה להיות איש עסקים...
אלף, אני שמח אם זה יהיה ככה.
רגע, אני אספר לך למה אני אומר את זה. פעם היה מקובל שיש לך מסעדה, זה אומרים, אוי ואבוי, או חנות רהיטים, או משהו שתמיד זה פיזי, ואז היית צריך להשקיע הרבה הון ולקחת הרבה סיכונים. היום מהבית, אתה יכול להקים איזה עסק של לתת שירותים מסוימים, ולהישאר גם בבית, או... ועד שאתה לא חייב בכלל לעבור למשרדים היום, עם כל הטכנולוגיה ומה שיש,
נכון,
לדעתי.
נכון, אבל זה עדיין לא אומר שאתה...
ואפילו גם בתחום הנדלן, אתה יכול להיות משרד תיווך ענק, ואתה אומר, אני רק בשטח, זה הקטע שלי.
נכון.
ולא תוציא על משרד אחד, וגם אתה לא חייב עובדים שכירים, אתה יכול כולם עצמאים.
למשל. נכון, אבל זה עדיין לא אומר שאתה תצליח יותר מאותו אחד שעשה משרד לפני 30-40 שנה, old school, עם משרד ועם רייטים והכל, אבל השוק היה הרבה יותר בטול, והתחרות הייתה הרבה יותר קטנה, וההזדמנויות שהיו לו היו הרבה יותר גדולות. היום, שוק רווי, שוק רווי היום, שוק עם תחרות מאוד גבוהה, כמעט בכל תחום שאתה תיגע בו, בין אם זה מסעדות, בין אם זה תרבות, בין אם זה נדלן, איפה שלא תלך. השוק רווי, השוק מלא תחרות.
איפה אתה ככה רואה את מחירי הנדלן בעוד 5-10 שנים.
אם מדינות הממשלתית תמשיך להיות כמו שהיא היום,
כנראה שכן.
אני רואה את מחירי הנדלן בין יציב לעולה. אני לא רואה את מחירי הירדן עושים יוטרן למטה. לפחות לא בצורה קונסיסטנטית. יכול להיות שיש סיטואציה ספציפית, כמו שהיה עכשיו ב-2023, היה קצת ירידות. אולי לא ירידות ממשיות במחירונים, אבל כל ההטבות שנתנו, כן? תנאי תשלום, ההלוואות מסובסדות, המתנות במפרט הטכני, עוד מזגן, עוד זה סוג של הנחה. כן. אז היו הנחות כאלה, אבל זה תיקון. אחרי העלייה של 20%, עשו פה תיקונים של הנחות קטנות של 3-4%. אבל כשאתה מסתכל על הגרף, הוא בקו עלייה, אז העלייה יכולה אולי להתמתן, כי הגענו לשיאים מסוימים, אבל עדיין יש במדינה הזאת הרבה מאוד מקומות שעדיין אתה יכול לקנות נדלן במחירים של 20,000 שקל למטר, ואפילו פחות, ואני לא הולך דימונה.
כן.
אתה יודע, גם תלך לדרום גושדן, ואתה יודע מה, לך לאשקלון, לך אתה הולך להרחיק עד לנגב. לפני, אתה תמצא מחירי נדלן בסביבות ה-20,000 שקל למטר, ולפעמים גם קצת פחות, קצת יותר, ובמחירים האלה עדיין יש לאן ללכת.
כן.
עדיין יש לאן לעלות. אבל אני לא מדבר על כל האזור של יוש, שאני לא יודע מה יקרה שם, אבל נכון להיום יש לך שם הזדמנויות, ובעשר שנים האחרונות מכרו המון דירות ביוש.
כן.
לאו דווקא מתנחלים ולאו דווקא אידיאולוגיה. קניות כלכליות קנו ביוש. במחירים של...
קירצו בית פרטי 15, בזול.
כן, בית פרטי בזול. 15, 16, 17, 18 אלף שקל למטר. תשמע, אני מכרתי בנילי, שזה יישוב ליד מודיעין, 7 דקות מעבר לקו. אתה יודע כמה חבר'ה ממודיעין באו וקנו שם? זה חילוניים לגמרי. שום אידיאולוגיה. רק בית פרטי, בית פרטי עם גינה. זה היה הסלוגן שלנו, בית פרטי עם גינה בלב המדינה.
דו משפחתי?
זהו, אנשים באו לקנות דירות.
וכמה זמן זה מתל אביב, נגיד? שוב?
40 דקות. אתה יודע, תלוי עם פקקים, בלי פקקים. אתה 7 דקות למודיעין, 10 דקות למודיעין, בסדר? ממודיעין לתל אביב זה נורא תלוי. אני נוסע בבוקר בנתיב המהיר.
כן.
אני 35-40 דקות במשרד.
מדהים.
אז
אז להם עוד 10 דקות.
אז תבין שיש יש, יש עדיין במדינה המון מקומות שהמחירים הם לא 60-70 אלף שקל של תל אביב, ולא 40 אלף שקל. עדיין 20 אלף שקל למטר מרובע.
3 מיליון שקל הם אפשר לקנות שם בית פרטי.
תשמע, אני מכרתי בתים בכפר ורדים, זה בגליל. עכשיו יש מלחמה.
זה שוב טוב הגליל. אבל.
תשמע, מכרנו בתים פרטיים ב1,600,000. בכפר ורדים, זה מקום מדהים אגב.
זה מקום יוקרתי גם.
זה מקום יוקרתי גם, אבל איך אני אגיד לך ביוקרתי הזה, מכרנו בין 1,600,000 לשני מיליון. התחלנו ב1,600,000, סיימנו ב2 מיליון שקל, בתים פרטיים דו משפחתיים. אוקיי? מכרנו דירות 4 חדרים במדורגים של 120 מטר ב1,400,000, 1,500,000. התחלנו ב1,300,000. עכשיו, אני הולך איתך למקומות שזה לא... זה פריפריה. עדיין פריפריה, זה גליל. אבל כן. יש עדיין בארץ מקומות שהמחירים עדיין יכולים לצמוח. עכשיו, ככל שמקימים יותר תחבורה נכונה, ורשת הרכבות מתעצמת וגדלה ונותנת פתרונות, אז הפריפריה, אתה יודע, מתקרבת למרכז, מתחזקת, המחירים עולים. בוא תראה מה קורה בבת ים. אתה יודע, לא צריך לתת לך חוק. בת ים.
3 מיליון.
יש רכבת עכשיו, אתה מגיע לתל אביב בקלות, מחירים עולים. היום אנחנו מוכרים בבת ים מעל 30 אלף שקל למטר.
כן.
זה לא היה. זה לא היה.
ברור. פעם בת ים זה היה שם נרדף.
יפו, יפו.
לארלם.
אתה יודע, ביפו היה לנו פרויקט שנכנסנו להסכם שיווק כבר מזמן, ב-2012, ואתה יודע, עשו טאבה וחלק מהבעיות במדינת ישראל עם כל הבירוקרטיה זה ש... 2012 חתמנו על הסכם שיווק, אז התחלנו לתכנן את הפרויקט, ויצאנו למחירה ב-2023-22. 10 שנים, 11 שנים במסדרונות התכנון והרישוי. התוכנית העסקית הראשונה על הפרויקט הזה הייתה במחירי מחירה של 20 אלף שקל למטר. ביפו, ברחוב יהודה ימית.
כן.
ב-22 מכרנו שם ב-50 אלף שקל למטר. 22-23.
איזה מטורף.
יפו גם הייתה פריפריה פעם.
כן.
אז הכל יחסי, ועדיין יש מקומות בארץ, קח את חיפה, אתה מכיר את חיפה נהדר, למה הלכת לחיפה? חיפה היא באנדרפרייסינג מובהק. אתה מסכים איתי?
כן.
היא באנדרפרייסינג, היא לא מצליחה עדיין להתרומם, אבל יבוא היום והיא תתרומם.
היא מתרוממת.
היא התחילה.
זה המדינה שלא לוקחת אותה כפרויקט, כי היא יכלה להיות חצי תל אביב של הצפון.
זה עיר מדהימה, אני מאוד אוהב את חיפה. מאוד מאוד אוהב את חיפה.
יש שם הכל.
תשמע, יצאנו לפרויקט בחדרה לפני 3-4 שנים של הפרידר. התחלנו שם במספרים, הסתכלתי סביבי, אני אומר, אנחנו מוכרים פה דירות 4 חדרים ב1.5 מיליון שקל. זה אנדר פרייסינג.
כן.
זה לא יכול להיות שבנתניה מוכרים ב0.5 מיליון שקל עד 1 מיליון שקל יותר. יש מקומות עדיין במדינת ישראל שמתומחרים נמוך, והם בסוף פורצים. וחדרה היום תבוא, לא תמצא דירת 4 חדרים במרכז פחות מ2 מיליון.
כן.
זאת אומרת, הפערים נסגרים לאט לאט.
יאללה, סגרת לנו את הפינה עם ההזדמנויות פה.
רחובות, רחובות. כל האזור של קריית משה שם, של, של מערב רחובות.
מטורף, הכל הולך
הכל הולך לפינוי בינוי.
מטורף.
מספרים שם היום, אני בטוח שאתה תפגוש בעוד 5 שנים, מספרים אחרים לגמרי.
מי שיקנה שם עושה
היום שם. היום תקנה שם ב-25, 6.
רחוב ליד זה, עוד מיליון או חצי מיליון.
נס ציונה היא 35. ציונה רחוב בכלל. רחוב תדליק אותה, תבין? זה מקומות שאתה מסתכל קצת מסביב, ואתה רואה, יש פה אנדר פרייסינג, זה מקומות שיעלו. ויש כאלה, יש כאלה שכונות, סלש מקומות, לא צריך להתרחק עד לפריפריה הרחוקה.
מדהים, הבאת לנו בדיוק את, את המקומות שאתה חושב שיש שם פוטנציאל והשבחה.
כן, זה חלק מהמקומות.
והמחירים יעלו.
אני חושב שכן.
אנחנו מחפשים מישהו שיבוא ויגיד שהמחירים ירדו, לא מצאנו.
בשביל לעשות ויכוח.
אין מישהו כזה. רק הטוקבקים.
בקיצור, אם תכיר מישהו כזה, אז תביא לנו.
אוקיי, אני אנסה למצוא אותו, אני אנסה למצוא אותו.
טוב.
חבר'ה, תודה רבה לך, היה תענוג, תודה רבה.
דרור אוהב ציון, מנכ"ל דר השיווק נדל"ן. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
כמה ידע, היסטוריה,
תודה, הכל,
היסטוריה, תודה רבה.
הכל בפרק אחד.
כן. היה כיף.
גם לנו.
תודה רבה לך.
תודה, להתראות. ביי ביי.